אלוהים עשה את האדם ישר. פנימיותו של האדם נוטה לטוב תמיד מצד אפשו האלוקי. אבל, אמנם חיצוניותו, מצד חומרו נוטה לרע. עץ המחשבות ליבו פונות לרעה יותר מצד החברה שהיא מקלקלת דרכיה כל מן שמשתכלת רק בחיצוניותו של האדם. באופן כללי, הדבר שגורם את החטאים זה הדברים החיצוניים, החומריים. ועוד יותר, כשאנחנו מגיעים למישור החברתי, כי במישור החברתי הנטייה להסתכל על הנושאים החיצוניים היא עוד יותר חזקה. גם בתוך עצמו לפעמים הוא נותן משקל בחייו לרצונות הפנימיים שלו, אבל בנושאים חברתיים כשהחברה היא מקולקלת היא מהר מאוד מתגלגלת למצב שהנושא החיצוני הוא העיקר. ובאשר על פי רוב כל אדם מכיר מחברו רק את החדשניותו, כי המפגש החברתי הוא מפגש שטחי, ואנשים נפגשים בדרך כלל רק עם הצדדים החיצוניים, לא עם הפנימיות. על כן, בחברה, כאשר יש הרגל של חיצוניות בחברה, זה הופך להיות מוכפל ומשולש ומרובע. ההרגל של השתתלות חיצונית, כשזה מגיע למישור החברתי, זה עוד יותר מוגזם. זה עלול להשריש בקרב החברה חטאים של הרגל ושל מנהג. מה שאם ינוח לאדם, זאת אומרת אם נעזוב אותו, תתנהג כפי אורחו הטבעי, לא היה בא לכלל לאותם חטאים. החברה מסוגלת לעשות קטסטרופות שאדם בודד לא היה מגיע להם בחיים. אדם כאילו, גם אם הוא היה לא צדיק גדול, אבל יש לו בתוכו איזה עולם פנימי, איזה מצפון פנימי שלא היה מאפשר לו לעשות דברים כל כך רעים. אבל כשהחברה, כחברה, לאט לאט נשחקת ממנה המודעות לנושא הפנימי, היא מגיעה לאסונות, לדברים שאף אחד לא היה מלא בדעתו, כי כל כך הנושא החיצוני תופס שאוצה, כל כך מוגזם, עד שהחברה מאבדת את ישרותה הפנימית. לכן, בכל מקום שהקיבוץ הוא עתיק, מקום שהחברה, קיבוץ הוא כמובן התקבצות של אנשים, חברה עתיקה, אז נוצרו הרבה מנהגים, התקבצו חטאים רבים של מנהג, גם בדברים שתרשו במגזר, במישור החברתי, ודברים חיצוניים. מה שאין כן, בקיבוץ חדש, בחבורה חדשה, עדיין המטען של החברה הוא עוד לא חזק. האנשים הפרטיים עדיין המשקל שלהם יותר משמעותי. כל פרט מתנהד עליה לפי טבעו ונטייתו. ממילא הסכנה שהם יגיעו לשחיתות נוראית, לדברים נוראים ואיומים, אנטי מוסרים, היא נמוכה. כי עדיין המשקל של היחידים הוא יותר חזק, והיחידים הם לא, יש דברים שהם לא מסוגלים לעשות. בעזרת השם, כן, אנחנו רוצים. אבל, כן, הוא דיבר על המצב, המצב של אומות העולם. בעזרת השם. למדנו מזה אבל שהיחיד הפרטי, מתוך שהוא יכול לרדת לסוף דעת אנושיותו פנימה, יחיד יש לו יותר אפשרות לעסוק בעולמו הפנימי, באנושיות שלו. לכן אנחנו רואים לפעמים יחידים צדיקים. חברה צדיקה זה חידוש יותר גדול. חברה שהיא כחברה מתנהגת בצדקות, זה דבר גדול, והוא עלול, הוא עשוי יותר לדרוך בדרך טובים. אבל שטף החברה, הבעיה, רוב הבעיות מתחילות מהשיטפון החברתי, שהם שוטפים את האדם בקנאה, בתאווה ובכבוד, שכידוע שלושת הדברים האלו מוצאים את האדם מן העולם, ועל פיהם מזה נולדים חוקים לא טובים. לכן טוב לדור במקום שעוד לא נמחקו עקבות התרבות הפרטית. תרבות פרטית פה הכוונה מוסר אישי, שבנויה על יסוד טבע האדם, כמובן בצירוף לימודיו, תורה ומוסר, ועדיין לא התקלקל בפני השעון של התרבות החברתית, תרבות החברה, שמתוך שהיא תמיד מציגה למופת רק את החיצוניות של החיים, החברה מתרגשת, מתפעלת, מתעסקת רק עם הצדדים המאוד חיצוניים, ורק זה כל מה שאדם יכול להשיג מזולתו, זה האינטראקציה בין האנשים. לכן היא מתקלקלת על ידי ריבוי חסרונות של חיצוניותו של האדם שהוא מצד חומריותו, והם נטבעים במשך הזמן במטבע נוצר נורמה של מנהג והרגל. כמובן, כמו ששאלת בצדק, זה המצב לא אידיאלי. מובן לדבר שדבר זה נוהג, הוא בא עד הזמן העתידי, בעזרת השם, שישפוך השם רוחו על כל בשר. והשאיפה שלנו זה שחיי החברה, כמו חיי היחיד, יתנסו למעלתם הנועדה להם. ואז יהיה דווקא לטובה, שהעוצמה החברתית תהפוך למנוף, תקבור את כוח הקיבוצים מקום, להדר את החיים, לקדש אותם. המופת החותך, שחיי ההוכחה, שחיי החברה הם גרועים מחיי היחיד, כל זמן, כל עוד שהחסרונות המוסריים והחומרים שולטים בעולם, זה מעצם תכונת ההנהגה הכללית ביחס שבין גוי לגוי. אתה רואה שבמישור הבינלאומי, העמים הם מאוד מאוד לא נחמדים אחד לשני. במישור האישי, אני אגיד, אתה יודע, יש נימוס, למשל אנשים מנומסים. יש עמים אירופאים כאלו, שבתוכם, בינם לבין עצמם, אנשים נהגים מאוד בנימוס אחד לשני. אבל כשהיה מדובר על מדינה מול מדינה, שום נימוסים ושום כלום. ישר שולפים ציפורניים, וישר כל אומה מאוד... מה? איזה משחקים? כדורסל. מיד זה נהיה מאוד מאוד חזק. כן, אפילו אם אדם רכש לו ידיעה, כן, הרב פה, לא יודע אם זה היה לפני או אחרי, מלחמת העולם הראשונה, במובן הזה זה הייתה שפירת לחי. כי הייתה תחושה שהאדם הגיע לתרבות. הייתה אווירה מאוד מתורבתת. כי לא הייתה עיר אחת בגרמניה, למשל, שלא היה שם איזה תזמורת ואופרה. וכולם ידעו קרוא וכתוב. הייתה תחושה שאנשים נהיים יותר מתורבתים ברמה האישית. ופתאום הגיעה מלחמה ואמרה, זה כלום. ברגע שהמדינות, כמדינות, החליטו לריב, כל הערכים האלו נמסו, נהרגו מיליונים סתם. כן, אז אתה רואה שביחסים בין גוי לגול, גם אדם שכבר רכש לו ידיעה ברורה וקניין טבעי ברובו לתאב שפיכת דמים בחיי יחיד, כשמגיעים לנושא הלאומי, לא, עוד לא התנסה למדרגה הזו. שיכול לחיות גם בחיי הציבור בלי מלחמות של שפך דם רב. טוב, זה אנחנו מחכים עד שתבוא העת המאוחרה שלא יישא הגוי אל גול חרב, וזה יבוא על ידי אור דעת השם שיאיר מציון מכלל יופי. לכן ראוי לחזור ולישב ולחפש יישוב עיר שישיבתה קרובה, שלא התעתקה כל כך ברגלי החברה נוטים דרכי צד כבחות חיים טובים.
תשמע, כי ממש אין דבר כזה, לא רוצים שכל העם יהיה ככה, אבל אין...
שוב, אנחנו רוצים, זה אידיאל משיחי כזה. בעזרת השם.
רק לעתיד לא בבעיה.
כן. או שמנסים לבנות דברים ככה על פי העתיד, דברים עתידיים. אתה רואה שזו תופעה שכל חברה שהיא מנסה להיות מאוד מאוד אידיאליסטית, אז היא פורשת מהעיר הגדולה, מהחברה הגדולה. זו תופעה עתיקת יומים.
זה שיהיה בעיר עשרה בתלנים. בדרך כלל זה רק ב... ערים
ישנות
יותר.
של עשרה בטלנים?
כן, של אנשים שבאמת יהיו מופרשים לציבור, ופרש לי לציבור מאורגן, ושעשו כוחות, וגם תורה.
זאת אומרת, מצליחים להקים איזה קהילה בתוך העיר. כן. ופה מוכיחים את זה מילות. יראת השם ודרכי היושר והצדק הם היסוד החיים לכל קיבוץ ואומה. שרוצים לבנות אומה כמו שצריך, צריך יראת השם, כמו שאברהם אומר למלך פלישתים. אני רואה שאין יראת אלוקים במקום הזה, אז שואלים אותי על דבר אשתי. יראת אלוקים זה צריך להיות דבר שכל חברה נוסדת עליו. וכל זמן שכוח הצדק והמישרים ניכר באומה, כוחה חזק, אמא. אבל כל זמן שעל ידי הרעות המוסריות הולכות ומתכווצות במשך הזמן, יש שחיקה, כוח הצדק הולך ורפה, כן נרפה למעטו כוח הקיבוץ. יש גם חולשה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לעמים רשעים להתקיים הרבה זמן. מצד השגחה אלוקית, כיוון שהאומה הוא הקיבוץ מתרופף בקיומו, עד שאינו יכול מצד רפיון כוחו להשפיע בעולם מאומה לטוב, חברה שהיא כל כך מתקלקלת, שכבר לא תורם את דבר חיובי לעולם, ממילא ריבונו של עולם דואג כך, יושפעו על ידו עניינים מושחתים ופרעות מוסריות, והגיע זמנו למחות מן העולם. והקב"ה ברוך הוא מעביר, מבטל, יש עמים שנפלו, מדינות שכבר איבדו ממשקלם. זה המושג שנקרא זקנה באומות. כן, שיש, אצל כל אומה יש את הזקנה שלה, שהיא כבר התמלאה שעתה. אין הקב"ה ברוך הוא נפרע מן האומה עד שהתמלא שעתה. כבר שהתמלאה שעתה, על ידי ריבוי ההשפטות המתגברות, על ידי הקיבוץ שאינו מוכשר לחיים טובים וישרים, מתבטל האגד הפנימי. הקשר הפנימי של האומה, לאט לאט כבר האומה הזאת מאבדת את התוכן האמיתי שלה, את המהות שלה, ואין לה תפקיד בעולם, היא באמת משתלקת מעל במת התולדה, מעל במת ההיסטוריה, לפעמים בסיבות טבעיות נהוגות, לפעמים בגלל אסונות טבע או מחלות, מגפות, כל מיני דברים שהקב"ה מגלגל. לפעמים זה מלחמות, התגברות כוחות של אומות יותר מתוקנות, כל מיני דברים. לפעמים על פי אורך השגחה, בסיבות של השחתות המזדמנות, כמו הפיכת סדום, ועדין כלינות מזדמנים, כמו הררי געש, רעידת אדמה. לפעמים זה מלחמות, לפעמים דברים אחרים. הכל עולה בחשבון לפי השימוש הכללי, כל זמן שהושפע מאיזה קיבוץ לטובת הצדק, אין השם אל יראיו. כל עוד יש אומה, עיר, שיש לה תפקיד בעולם, מביאה איזה ברכה, אין השם אל יראיו. הקדוש ברוך הוא דואג שהיא תתקיים. אבל אם היא מספיקה להועיל לעולם, אז היא עוברת מן העולם. אמנם כאשר הכוח הכללי אפס, כאשר כבר האומה איבדה את תפקידה, את זהותה, זה דומה לאדם שכבר מילא את ימיו ונזדקן, ואין לו מה לעשות עם החיים. על כן, ממילא הוא חולף והולך לו. בני אדם דומים כשדה השדה הללו. הללו נוצצים, והללו נובלים. על כן אמר, בני שהיא קרובה בישיבתה, עוונותיה מוצרים. היא עומדת ביחס לעוונותיה יחסית במדרגה של צעירות, היא צעירה. כן, היא עדיין לא זקנה העיר הזאת. היא יכולה עוד להמשיך כוח חיים חדשים עולים. יש לה עוד מה לתת לאנושות. ולא בלתה מזו כן. לא הספיקו עוד הפרעות המוסריות שלה מצד קיבוצה לאבד את כל הלח, את כל האווירה הפנימית של צדק ויושר טבעי, ולכן ראוי להניח אותה. ממשיכה הגמרא ודורשת, אמר רבי אבין, מה הקראה? יש לנו רמז לטענה הזאת של לוט, שצוהר היא עיר, קרוב, היא עיר צעירה. כתוב, אם מלת נע שמה, נע בגימטריה 51 אבו, ושל סדום נונבט, ושלוותה כפבב. נכתיב 12 שנה עבדו את כדור, לא 13 שנה, מה עוד 14, לא מכרח למור וכו'. זאת אומרת, הייתה אפילו רק שנה אחת של הפרש. סדום הייתה בת 52, מתוכם 26 שנה היא ישבה בשקט, אבל בשנת ה-26 התחילו בלגנים. 12 שנה הייתה עבדות, ו-13 שנה ניסיונות מרידה. זאת אומרת, סך הכל 25 שנה של חוסר שקט. כל זה היה לגבי סדום. וצוהר הייתה הרבה יותר צעירה, הייתה בת 51. אז כבר זה משנה את כל התמונה, ואפשר ללכת למולט לצוהר. לפעמים יתאימו איך התקופות של איש יחידי לתקופות כלליות ציבוריות, כמו מספר 120 שנה של קצבת החיים, אחר מיותר מפני השחתות הכלליות שעברו, באומרו והיו 120 שנה, שהוא חוק קצוב לכלל אנשיות עד המבול, וגם מידה נהוגה אחר כך שעל פי רוב לא יפחתו החיים הפרטיים, על כן תציג אותם מספר זה משה, כמו שדרשו חז"ל, ושגם בגימטריה משה. ימי דוד הוא די מתעקשני, ומוצאים תקופת 50 שנה לתקופת זקנה בחיי היחיד. זאת אומרת, לפעמים אנחנו רואים שיש אדם יחידי, שהחיים שלו הם מתארים באמת תקופה, חתיכת היסטוריה, כמו למשל 120. 120 זה חתיכת חיים האופטימלית של יחיד, שהיא באמת מתארת, יחיד, יש פה יחיד שעובר איזה חתיכת היסטוריה, כמו שיש, לא מזמן היה באמת טקס המלחמת העולם הראשונה, היו עוד אנשים שהיו שם, לא מאמין, יש דברים כאלו, אנשים שחוו את מלחמת הראשונה על בשרם. זה אנשים מאוד מאוד מבוגרים. לא מזמן נפגשתי עם מישהו כזה, שוחחתי איתו, זה היה מדהים. הסבא של חברים, הוא הרבה מעל 90. הוא יצא לפנסיה לפני 40 שנה. משהו כזה. לפני 40 שנה הוא יצא לפנסיה, הוא היה בחוץ לארץ ועלה לארץ. 38 שנה. אז הוא אמר שהוא יצא לפנסיה, אז הוא אמר, טוב, אז אני אבלה את שארית ימי בארץ. הוא לא תאר לעצמו, שהוא אומר, לא תארת את מי שימשך, הוא כבר הרבה זמן. אז יש אנשים כאלה שזוכים. אדם שלו לגמרי, מה מעניין. אז יש אנשים כאלה. כי באמת האנושות אחרי דור המבול הגיעו למסקנה שאדם לא יחיה יותר מ-120, כמו שנאמר על משה רבנו. משה רבנו זה באמת מייצג את המידה הנהוגה, אבל אחר כך הייתה ירידה, בימי דוד נמעטו השנים עוד קצת, ואנחנו רואים את המספר 52 שמופיע כאן, מופיע באמת לגבי שמואל. כתוב, מופיעים תקופת 52 שנה, שזה נקרא קפיצת זקנה בחיי היחיד, זקנה קפצה עליו, כמו שאמרו חז"ל במועד קטן, ש52 שנה זו מיטתו של שמואל הרמתי. כתוב שהוא לא מת ממש, אלא שקפצה עליו זקנה. אמרו על זה פרק שני, שהקדוש ברוך הוא הקפיץ עליו זקנה. זאת אומרת ש52 שנה זה גיל שיכול להיות בו זקנה, עלולה להיות בו זקנה. זה לא בהכרח שהיא תהיה זקנה, אבל זה עלול להיות. זה גיל כזה שהוא כבר עברת לכיוון הזקנה. לכן אנחנו רואים פה את ההבדל הענק שבין 51 ל-52. 52 זה מספר שהוא כבר עברת לכיוון הזקנה, עלול לעבור. יובל זה 50 שנה, זה ערך לתקופה מוגבלת בחיי הפרט וחיי הכלל. החיים מתהלכים כשלשלת, כל תקופה מחוברת ברתוקות, בקשר, תולדתה, קשר היסטורי, עם שלפניה מתקשרת של אחריה. לכן 50 שנה זה זמן שמוכרח לקשר תקופה שלמה בעבר אל העתיד. זאת אומרת, 50 זה 50, 51 זה עדיין, נגיד, הרשמים של 50 שנה הקודמות שעדיין מתמשכות, 52 זה כבר התחיל שלב חדש, תקופה חדשה. היובל ישמש תקופתו בחיי הכלל והפרט. יובל זה מספר, כי אם היותו כללי, הנה חירות העבד הפרטי והחזרות של השדות הפריות מגיעות את הפרט. למרות זה מספר שמתאר תקופה היסטורית גם, יש לזה השלכות ליחידים, השדות חוזרים, העבדים משתחררים. זה מרמז על אות יחס שיש בזה להשוות ערך הכלל לפרט. על כן, קפיצת זקנה של קיבוץ חוטה, כאמור גם סיבה זרקה בו והוא לא ידע, העריך בעל הרחמים ברוך הוא משך תקופה שלמה עם החיבור המוכח לשלפניה ושלאחריה, למען דעת כי גם הדבר המושחת מצד ראשו איננו עובד לגמרי מציאותו, כי מצא את שלו בשלשל תולדה. זאת אומרת, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן למדינה להתקיים 50 שנה אפילו אם היא מושחתת, כי עדיין יש לה עדיין פה איזה תפקיד בעולם. 50 ועוד אחד, שזה מה שאומר הקשר, החיבור עם הרצף ההיסטורי. אבל אחרי 50-51 שנה, שזה המינימום לקיום של בן אדם, כמו גם לקיום של חברה, שבשביל להטביע פה איזה חותם, משהו, איזה משקל מסוים בהיסטוריה, לולא השחיתות, אם המדינה הזאת לא הייתה מושחתת, אז היה מעריך את ימי המדינה. והיה נשאר להחליט כבר טובה. אבל לידי סילוף הדרך, אז בעצם קופצת זקנה על אותה מדינה, ונשאר שמו כל הרושם שעכשיו היא יוצרת זה מעורר זוועה. על כל פעמים פעולת תוקפו בחיי הכלל כבר אז זה נעשה, ולכן הקב' ברוך הוא ב-52 חותך. כל אשר עשה אלוקים עליו אין להוסיף מנו נגרוע, כל פועל השם ממענהו גם רשע ליום רע. אז 52 זה מתאר בעצם מדינה שמצטה את עצמה ב-50 שנה, נתנו לו עוד שנה אחת כדי לומר הנה המדינה הזאת היא חלק מההיסטוריה. 52 בעצם אתם כבר זקנים, אין לכם, אתם לא תורמים לעולם שום דבר. מדינה שכבר מפסיקה לתרום לסביבה זהו סדום.
זה
ביור.
זה דרשה.
הדרשה היא של מצטער וצעירה.
של רבי אבינו של הרב, כאילו.
של שניים, מה לא ראית את השאלה?
לא, כי רבי אבינו הוא בא ואמר שזה, כאילו, זה לא כתוב של 52, רבי אבינו רצה להגיד זה 52, שזה מספר עקרוני.
הוא לא מסביר שזה עקרוני, הוא אומר זה 51 וזה 52. אבל הרב מסביר שהמספר הזה הוא לא במקרה. 52. לא במקרה סדום נמחתה בגיל 52.
אז זה רבי אבין כבר אמר.
לא.
ולא רבי אבין אמר את זה כבר?
רבי אבין רק נתן נתונים. סדום עצמה הייתה שלווה 26 שנה, ואחר כך 13 שנה הייתה במרידות, בלגנים, וב-14 שנה, באותה שנה 14, אז היה מלחמה עם כדור לעומר, ובסוף היא גם נשמדה. מידת הצדק העליון, מה הקדוש ברוך הוא עושה? להתגלגל עם הבורים בכל צדה אפשר. הקדוש ברוך הוא רואה איזו חברה שעושה שטויות, אז הוא מנסה, לא מיד משמיד אותה, הוא מנסה לגלגל איתה, לעשות את כל מיני ניסויים, אולי הם יתעוררו. אולי יכינו צעדיהם לדרך טובה. לפעמים זה יהיה על ידי עוני ורדיפות, וזה סיבת של שפלות רוח האדם. ועל כן אין אותה להרע, לחבב ולהשחית. לפעמים בגלל עוני ורדיפות אדם עושה שטויות. חברה היא רעה ושחותה. לפעמים להפך. אמנם יהיה העוני והשפלות סיבה ליישר את דרכיו, זה מכניע את רוחו קצת אל הצדק והדרך הישרה. לפעמים להפך השלווה והגדולה ישפיעו על האדם או האומה כוחות טובים, לשפר את מעשיהם, להרחיב חוכמה ומישרים, אבל לפעמים להפך השלווה מופחרת לרועץ, מגבירה גאווה וזדון. לכן גלגלה השגחה אלוקית את מצבם של אלה החוטאים, העומדים לנס, למשל ולשינה, לאות לבני מרי, שזה סדום, זה מודל לדורות. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם גם וגם. כלומר, הקדוש ברוך הוא ניסה איתם כך, ניסה איתם כך, אולי ניתן לכם שלווה, אולי ניתן לכם צרות. בואו נראה, אולי משהו יזיז אתכם. כפי אורך מידת תקופתם המוגבלת, הוא יטעים אותם שפלות והכנעה, וגם גדולה ושלווה. שני המצבים לא הועילו, הם השתמשו בהם אך לרעה. עד אשר הוכיחו לדעת, כי אין פה תקנה, אין מציאות תנאי החיים שיובילו לבילם, אין ברירה. עשיתי לכם שלווה, לא הלך. עשיתי לכם יסורים, לא הלך. אז אין מה לעשות, צריך להזיז אותך מפה. לכן נידונו בכליה, הפוך רשעים ואינם. אם נשים לב לדעת שאין לנו דבר מושכל במקרה, נתאים את מספר כ"ו, הנמצא במספר שם י' כ' ו' כ' באותיותיו, כידוע, וזה כולל את כל המידות המונהגות ממנו בעולם. ישמו יתברך על שם פעולותיו. אז 26 שנה, השלווה הזה מתאר את ההנהגה של אידיאלית, יפה, נעימה, ועוד 26 זה סך הכל 52. זאת אומרת, 52 זה אומר, הנהגה אלוקית י' כ' ו' כ' יכולה להיות או לרעה או לטובה, אבל הכל זה אותה הנהגה. הכל זה מאותו רצון, רצון לתשובה, רצון לרחמים. לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה שלווה, לפעמים הוא עושה איסורים. זה 26 וזה 26. זה י' כבב כבב, זה י' כבב. זה רצון לאיטי וגם זה רצון לאיטי. אז זה יוצא ש-52 עוד כיוון, זה מתאר שהקדוש ברוך הוא ניסה מכל הכיוונים. 26 לפה, 26 לפה. כן, בין בשימוש של דין, שהשפיע עליהם שפלות וטירוף מצב, בין של חסד וגדולה שהפיעו עליהם, וכולם השתמשו לרע, לא היה מה לעשות. אז זה אמרו חזל, גדולה נקמה, שניתן בין שתי אותיות. אמרו שבמילתה גדולה היא, כי הנקמה האלוקית היא מידה גדולה משוערת לתיקון הכללי. כן, גדולה נקמה כשהקדוש ברוך הוא מחליט. כן, אין נקמות השם, וקדוש ברוך הוא רואה שאין מה לעשות, אם אומה היא לא מקשיבה, אז הנקמה, מה זה נקמה? זה טובת העולם. להוציא מהמציאות גידול ממאיר שצריך, שעושה פה רק נזקים. והפרט העבוד, גם בעובדו, מרחס לשלשלת הכלל. יש פה זה תועלת לדורות הבאים, שילמדו, נסדום, מה לא לעשות, איך לא לחיות. אז הוסרת הגידול הממיר הזאת יצא לטובה.
אז המילה ואמרו שבמילתה גדולה?
מה? אמרו שבמילתה גדולה. גדולה נקמה, שניתנה בשתי אותיות, אין נקמות השם, אז אני מבין שזה מספר, אני חושב. המספר של נקמה. מספר הנקמה זה 195. ושתי אותיות אין שאל ויוצא 31 ועוד 26, אולי זה הכוונה, שנקמה יותר גדולה משתי השפותיו של הקדוש ברוך הוא. במילתא מיה גדולה היא. במילתא מיה גדולה היא. לא מספר. במקום שהיא נצרכת היא דבר גדול. כך אומר רש"י. חשובה מאוד כשהיא נצרפת.
השם קודם, השם אחורה. כמו
דבר נגיד. שתי שמות של הקדוש ברוך הוא. אין לקמות השם. ואמר רב המאמחציה, היות ואנחנו מדברים על עיר, על חשיבות איך צריכה להיראות עיר, הסכנות של עיר, יש פה עוד דין שקשור לעיר. אמר המאמחציה, אמר רחם הגור, אמר רב, כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסוף חרבה. מה?
הרבה דרשות בשם המאמחציה.
כן, נכון, וגם זה קשור אליו. לסוף חרבה נחרבת, שנאמר לרומם את בית אלוקינו ולהעמיד את חורבותם. על ידי שאתם מרומים את בית אלוקנו, ככה מעמידים את החורבות. אני מילה בבתי, שאסור שבית אחד יהיה יותר גבוה מבית כנסת, אבל בקשקושי ועברורי, אם זה מגדלים, בניינים של סתם מגדלים מלקישות או מגדלי שמירה, דברים כאלו, זה בסדר. לטלנדיים, אנטנה כזאת של סולולרי, כל מיני דברים כאלו, זה בסדר, זה יותר גבוה מבית כנסת. אמר רבשי, אנא עבדה למטה מחציה דלא חרבה. אני דאגתי לזה שלא יהיו בתים גבוהים במטה מחציה, ובזכות זה היא לא חרבת. זאת אומרת, זה לא עזר, בסוף היא כן חרבה. זאת אומרת, מאותו אבון לא חרבה. בנושא הזה לפחות אני דאגתי שזה לא... עמוד העולם מתקיים בהשרשה של הדעת האמיתית. מה מקיים את העולם, מה עמוד העולם? זה על ידי זיכרון שהמרכז היותר גבוה ונפשע שבחיים או קדושת החיים לשם השם יתברך, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. זה המקום היותר נשגב שאליו צריכים כל ענייני החיים לפנות. אם באומה הישראלית ששם השם יתברך שנקרא עלינו הוא כל קיומנו והצטיינותנו בתור סגולה אלוקית בעולם, אם נקודות חילוניות יעשו חלילה בלב האומה רמים, יעשו רמים ונשגבים יותר, אם חס ושלום ענייני החול יחשבו בלב עם ישראל ליותר חשובים מהשאיפה של שם שמיים, קדושת ברית השם שעמנו, שזה את זה ממורה בתניין בית כנסת, שזה מקדש מאז גם בארץ גלותנו, ונחס לשלום חיי החול הופכים להיות יותר חשובים משמעותיים ממגמת הקודש, זה נוטל את כל היסוד שמקיים ומחיה את האומה בחירות האלוקית שלה. זה מקעקע את ה... את המהות הלאומית שלנו, ותשלך אמת ארצה. עיר שגגותיה הגבוהים נחרבת. להוראות שהתעודה של בית כנסת, המגמת בית כנסת, מה זה? זה לא רק מקום שהולכים להתפלל, אלא זה בא לומר שעבודת השם יתברך זה המקום הכי גבוה של החיים. זה לא איזה נושא בחיים, זה עמוד החיים, זה מרכז החיים. כל פינות החיים הפרטיים כולם אליו יפנו, זה הלב של הכל. על ידו יתעלו ויתרוממו. עכשיו ברוב היהודי זה עכשיו בנו את החוג, בונים את החוג במחדש, אז היא עכשיו גבוהה יותר מכל הזה, ממש כמו צווה. זה תיקוני,
הנושא הגיאוגרפיה?
כן, כן, זה הלכה למעשה. נכון. הרבי גלן ישב ואמר לי, מה קרה? אמרתי, מה אתה רוצה? לא שאלו. לא היה רב, לא שאלו, הם לא דיברו עם רב. ואני... אמר לי, תסוף מקורו, תחפש. כמה זאת?
להפיר
שהם נכנסים למקום
הכי נמוך
בישוב. בדיעבד. לא אמרתי, לא אמרתי, חיפשתי, לא אמרתי. מה? מה
אם
זה לא הבתים, זה הרים, משהו אחר. יכול להיות שיש הר יותר גבוה, אבל לא בית. לא, מה? לא, בית המקדש שהיה הכי גבוה. לא היו בתים יותר גבוהים אליהם.
קראים לנו בתי כנסת הכי נמוך.
נכון. היה מינה כזה. אבל אמרתי כי בהתחלה בית כנסת היה פה ליד החדוך, וזה באמת הכי גבוה פה ביישוב. זה טוב היה. זה מה שעושים עם ישיבה רבועה, תרתי משמע. זה מה שרואים מרחוק. ממש, בזה מתמשך לתכלית החיים לקדושה לצדק בכל אורחותיהם. זה צריך להשפיע על כל אורחות החיים, והם נבנים מתקיים, קדוש לעולם קיים.
התחושה שבאמת כאילו עולה לבקד
מתקופה, כן, נכון. ברגל הזאת, אתה מולך, 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 אתה אבל גם ביישובים אחרים ראיתי שהכנסת הוא ככה מאוד בולט. הנה היסוד העיקרי הנצרך להורות על גדולת ערך התורה ועודת השם, הצבא מרם בחיי האומה הישראלית בכלל לפרטיה. צריך שיהיה בולט מה היסוד שלנו, מי אנחנו, זה הדגל. שאין הוקרותינו קדושת ברית השם שרימנו וקדושת תורתנו הקדושה, הנושא הדתי אצלנו, הברית, התורה, זה לא מפני חיצנו לקשט את החיים בקישוט חיצוני של אמונה ודת. צלם הדת זה לא קישוט לחיים, כמו שיש אומות וכיתות כאלה. שלא, הם לא יכולים להתעלם מהנושא הדתי, מפעולת הרגש הדתי, על ליבות הכלל, ועל ערך הדת בסדרה החברה האנושית. אז אומרים, כן, זה טוב, דתי זה גם מוסיף ככה לחיים, קצת מוסריות, קצת רגש טוב, יחזיקו את ענייני אמונה ותוכן עבודת השם הבריאה גבוהה. אבל הם לא נותנים לזה משקל של עצם החיים, אלא בתור תוספת, מעשירה ובין... מרחיבה את החיים. זה מדרגת קישוט, תכשיט חיצוני לחיים. אז זאת הדרכה היא רעה מאוד, מביאה נזק והפסד נורא למצב קדושתם של ישראל. כיסוד תורת השם ושיריתן הוא היא שהיא כולה מלאה חוקי חיים, זה נקרא תורת חיים. לא בתור תכשיט חיצוני לחיים צריך לכבד ולהוקיר את התורה. בזה לא תמצא מקום, כי אם בעיתים מזומנים, פעם בכמה זמן צריך לתת לזה כבוד, מקומות של פומבית, כסים, הליכות של סדרים מקושטים, לעשות כל מיני תהלוכות, תארים חיצוניים. אלא הנושא הוא לא קישוטים, בית כנסת זה לא הנושא הקישוט, אלא המרכז, מוביל, הדגל. היא צריכה לסדר את החיים, את עצם החיים הישראלים, מיד השם אלוקים חיים. לכן להשריש בזה, שכשקוש ועברורי, אם זה בעניינים של יופי קישוט בלבד, טוב, שיהיו יותר גבוהים הבית כנסת, לא אכפת לי. לא בהקפדה שלא יהיה בית כנסת גבוה מהם. ברמת הקישוטים, בית כנסת לא מתעסק. כשיהיו קישוטים יותר גבוהים. בית כנסת זה לא בשבילי קישוטים. להראות שמושגנו בית כנסת, שהוא המכון לקיבוץ עבודת השם נתברך והרמת כוח האמונה ועירת השם בבבות, זה לא מצד קישוט. זה לא ממין של קישוש ועברו, יש שם שימושים של קישוט ויופי לבד. שזה רק ערך תפל וחיצוני לחיים. אז איתם בית כנסת לא מתעסק, את לתם בית כנסת יחס בכלל הוא לא באותו משקל להם. ולכן אין קפדה בגובם יותר. בית כנסת רכיר על תפקיד שלו, זה לא מול הקישוטים, אלא הוא נערך בערך עומק גוף החיים הישראלים, בא להתמודד עם החיים עצמם, עם הבתים העיקריים, המקומות ששם אנשים חיים בעצם. עליהם הוא מתרומם, זה הדגש. להורות שמטרת כלל החיים ופרטיהם של החיים ישובו לתכלית עבודת השם, בשם השם שנקרא עליהם ובכלל האומה, שמסתעף לפתח. על כן מדגדק את התורה בכל פרטי החיים. זה עיקר עניינה של תורה, שהיא לא קישוט, היא לא טקסית. התורה היא לא עוסקת בתקסים, היא עוסקת בפרטים הקטנים, היומיומיים, וזה עיקר עניינה של התורה. מי מנה אפר יעקב, עוסקים באפר, עוסקים בפרטים הנמוכים של החיים. אני השם רופאיך, כרופא שמדקדק עם החולה על כל פרטי תהלוכותיו, מפני שהוא מסדר לו את עיקר חייו. לא כמו פדגוג, פדגוג שבחזל הכוונה מישהו שאחראי לסדר נימוסים. אחראי על הנימוסים, הוא מחל דרך ארץ לתקסים. היום זה השתנה, פדגוג היום זה מחנך, אבל פדגוג של בחזל זה הכוונה, הוא מלמד לנער הליכות נימוס חיצוניות שלא יפגע מקומות המחוסים שבחיים, לא מתעסק עם החיים באמת, מתעסק עם הקישוט. לכן היחס של בית כנסת עם קשקוש וברירורי, עם בירניות שעומדות לנער
זה פדגוג לנער.
כן, זה דבר משחית, להשוות את בית הכנסת לקשקוש ועברוי, זה משחית את כל יסוד חיי האומה הישראלית, כי היא בנויה להיות דבקה בשם אלוקים חיים בכל דרכיה והליכותיה, לא על ידי פרחים של ציצים נובלים, יבש חצר נבל ציץ, דבר אלוקים יקום לעולם. היופי והעידור יבוא רק לערך נטפל, רק תפל, להגדיל התעוררות פנימית, לעבוד דברים עיקריים. זה שבית כנסת יפה זה רק בשביל ליצור סימפתיה, אבל הדבר העיקרי שבית כנסת זה לא שהוא יהיה יפה, לא שהוא יהיה גבוה, שהוא יהיה מרכזי, שהוא יהיה מעל. זה מה שחשוב בבית כנסת, המעמד שלו בחיים, יחס לחיים. אהבת השם דרכי חייו לדעת רחב ושמירת תורתו כערך נועם הטעם לעומת תכלית המזון, זה כמו טעם, העיקר זה לאכול. טעם זה דבר נחמד, אבל זה לא העיקר, העיקר זה שיש פה דבר מזין שהוא מחיה בו את הנפש כל חי. אומר רב אשי, אני דאגתי למטה מחסירה שלפחות בנושא הזה היא לא נפגעה. על כל חכם בעדתו להשתדל ראש לכל דבר שתהיה התניעה הראשית של כלל עם השם לקדושת שם השם ויסוד התורה בחיים. חכם צריך לדאוג שזה יהיה הנושא המרכזי של החברה, ולא להניח לשאיפות אחרות לרשת חלילה את מקום הקודש, ואז תתקיים העדה בצביונה הרוחנית. זה דואג לקהילה יותר מכל דבר אחר. אם חלילה דברים פרטיים שגם יוכלו להפסיד כוח קיום של איזה עדה יגרמו להחריבה, יכול להיות שיש כל מיני בעיות אחרות, נכון, אבל יסוד החיים הישראלים יהיה תמין איתם. לפחות אנחנו יודעים שהיסוד של החיים נשאר. אז גם יש תקלות ובעיות, אנחנו נמשיך קדימה, כי הנצח איתנו. לכן בכל מקום שיבואו, יידחו לשם, רוח השם יהיה עימן. ואין, זה חורבן מוחלט. אם תעקור אותם, אפר אחר יצמחו. באשר יתיישבו, ישובו לתקן את השגיאות הראשונות. וסדרי החיים שאינם על פי ערכות תורת השם שגרמו את ההפסד. אם יכירו ויבינו בתור עם השם, כי הם לא שוכחים את המגמה. אבל אם הדעה היסודית טובה, אם לאבן פינת היסוד של החיים הכלליים ופרטיים לא תחשב הקדושה, לא מחשבים את הקדושה ואת עוז השם כתשתית, כנושא המרכזי של החיים, אלא מה? יחשבו של כוח הזרוע ולמיות חומרית שכל מגמתה איננה תכלית הנשגבה להיות מצטרפת לתכלית העליונה, אם חושבים שהמטרה של עם ישראל זה רק לבנות מבנה לאומי חומרי בלי מגמה עליונה של חפץ השם ששמו השם יקרא על עמו, אלא רק חפצים פרטיים, זה עושה את הכלל, את המסגרת של מדינת ישראל ועם ישראל לכלי מגושם, איזה מין כלי גשמי, איזה מערכת חומרית כזאת שהיא רק באה בשביל להגיע על ידו, זה רק אמצעי בשביל לספק לכל יחיד את חפץ לבבו, את צרכי חייו החומריים, וזה כל המטרה. בסוף שיהיה בתים לכולם, שיהיה נוח לכולם, וזה הכל, זה מטרת החברה הישראלית. ואז באמת הגגות הפרטיים עומדים לפי זה מדרגה גבוהה, הרבה מבית הכנסת, שהוא מקום הקדושה והעבודה האלוקית. באופן מושחת כזה, אם נחרבת עיר, חורבנה הוא חורבן עולמי. כי הרוח הישראלי יהיה חלוך וידלדל, כי אין לו קשר פנימי עם הקדושה העליונה שחופפת על כלל השם, על ידי שם השם העליון שנקרא עלינו. חורבן כזה זה חורבן שמנפש עד בשר ייחלה. לא כן, אם החורבן הוא לא בגלל דבר מהותי כזה, אלא בגלל דברים פרטיים, כשהיסוד העיקרי הוא עומד בתוקפו, אז גם יש דברים אחרים שמתקלקלים, זה רק כי אם חורבן ארעי, שסופו להיבנות, בעיר הזאת, במקום אחר. לכן דבר גדול עשה רב אשי, שאבי דאמת המחשה דלא חרבם אותו אבון, שהוא שמר את היסוד הראשי, שהמגיעות המגמה יותר גבוה, יותר פנימית שבחיים, היא הקדושה האלוקית, לרומם את בית אלוקנו. ואם כפי, אם בגלל שיתר לב האדם יזדמנו סיבול שנחרבה, עדיין רב ונכבד הדבר שלא חרבה מאותו אבון. זה מאוד חשוב שהאבון הזה לא היה, כי זה אומר שהיסוד נשאר ויהיה אפשר לבנות מחדש. ידענו נמנה שהבדים הנפוצים מעיר כזאת, שכלל הקדושה הישראלית היה חזק ואמיץ בקרדה, ועומד בה למעלה מכל תעודה צבזית שתוכל להיות משתרשת בכוח הזמן לשטף החיים. הבנים האלו לא יעזבו, הם יהיו בנים נאמנים להשם ותורתו ועמו, ועוד יהיו לברכה, גודר גרדי גדר ושורבי סיבות שבת, ודבנוי בתים מחדש. שבת שלום, שעות טובות.